טוב, שלום עליכם. אנחנו נמצאים בימים מאוד 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 מיוחדים, ימי מלחמה. אנחנו פה, אומנם ירושלים היא יחסית מוגנת ולא כל כך מרגישים את הטילים, ובעיקר ישנן התראות, אבל לא אזעקות. אבל ברגעים האלה ממש גם אנשי הצפון וגם אנשי מרכז הארץ מטווחים, וזו מציאות לא פשוטה. אז אנחנו קודם כל מאחלים להם שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישמור צאתם ובואם, תגידו אמן. וגם לחיילים המתוקים שלנו שעושים את מלאכת הקודש גם בעזה, והטייסים, חיילים זה הכולם, אתה יודע, גם הגולנצ'יקים, גם הגבעתי וגם הטייסים. כל חייל, גם אלה שעל הכלים, גם על החיילים בצבא הקודש פה בבתי המדרשות שמתפללים על החיילים שהקדוש ברוך הוא יצליח את דרכם. וצריך להיות עיוור, חירש, כדי לא לשמוע את משק כנפי ההיסטוריה. אנחנו ממש נמצאים באירועים תנכיים, באירוע תנכי. עוד יבוא יום שהנכדים שלכם יגידו, סבא, אתה חיית בשנת תשפ"ו, בחודש אדר, חודש ניסן. אתה זוכר שערב הגאולה, לפני שהגיע המשיח, אתה היית שם מלחמה הזאת, אתה זוכר את זה? אתה התפללת שם? מה עשית אז? איפה היית? אז נפנים את זה טוב ונזכור את זה טוב. זה מאוד מאוד חשוב, העניין הזה, שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יצליח את דרכנו. כדי שבעזרת השם תהיה סייעתא דשמיא לחיילים, אני הייתי רוצה לפתוח דווקא בסיפורי צדיקים שקשורים בשבוע הזה. אנחנו יודעים שהשבוע זה גם יום פטירתו של רב שלמה זלמן אורבך, וגם של רבי אלימלך מליז'נסק. יכול להיות שזה סיפורים שהם מוכרים, אבל היום, נכון? שמעתי אותם ועשו עליי רושם גדול, ואני רוצה לשתף אותם, לשתף את הסיפורים הללו בפניכם. הסיפור הראשון, מעשים, נכון. טוב, אז יש פה תיקון של יהושע. זה לא סיפורים, זה מעשים. מה ההבדל? סיפורים זה משהו תיאורטי. מעשים זה דברים שקרו, שבאים להשפיע עלינו. מה זה אומר לנו? סיפור ראשון, שיותר קרוב לשנים שלנו, היום, מעשה ראשון, סליחה. טוב, יהושע, אני רואה שנכנסנו פה לאיזה... ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מעשה ראשון על רב שלמה זלמן אורבך. אשתו נפטרה, קודם כל היה גדול דור, היה אדם פוסק בצורה מיוחדת במינה. ספרים, הרבה קולמוסים נשברו על הסברות שלו ועל ספרים שנכתבו בעקבותיו, ואחד הספרים היותר מפורסם זה שמירת שבת כהלכתה. מעבר לזה שהוא היה פוסק גדול ואדם גדול ותלמיד חכם עצום, הוא היה גם מתוקן במידותיו. ולא עלינו, אשתו נפטרה עליו יחסית בגיל צעיר, והוא במובן מסוים גידל את חמותו. חמותו הייתה גרה בקרבת מקום אליהם, והיא בשנים האחרונות היא הפכה לסגינה, זאת אומרת התעברה. ואז הוא חשב לעצמו, מה אני יכול לעשות כדי לשמח את חמותי? היא כמו הרבה סבתות מתוקות וצדיקות, הייתה מורגלת בקריאת תהילים. אבל מה לעשות, היא כבר לא יכולה לקרוא. אז אמרו לו, יש לנו רעיון, אולי תקליט, תדאג שיהיה מישהו שיקליט את כל ספר התהילים, וישמיע אולי את זה, אתם יודעים, על קלטות כאלה כמו של פעם, סלילים כאלה, והיא תשמע את זה, והיא בעזרת השם יהיה לה עושר גדול. אמר, בסדר גמור. אמרו לו, מי יעשה את זה? אולי אחד התלמידים? אמר, אני אעשה את זה. ישב רב שלמה זלמן אורבך, מגדולי הדור, והקליט את עצמו במשך כמה שעות, אולי גם כמה ימים, בצורה איטית, עקב בצד אגודל, כל מילה, מילה במילה, כדי שחמותו תוכל לשמוע את פרקי התהילים שהוא מקריא לה, שזה יהיה בקצב של, שהיא באמת מסוגלת לעכל, לקבל ולעקוב אחרי פרקי התהילים, וכך היה. זה המעשה הראשון. זאת אומרת, אנחנו רואים אנשים ענקיים, ענקי רוח, שיכולים שמלאכתם תעשה על ידי אחרים, אבל הם אמרו, אמר על עצמו, גזר על עצמו, עדיף שאדם יעשה את זה, טוב שאדם יעשה את זה מאשר בשלוחו, טוב אדם שיעשה את זה בעצמו מאשר בשלוחו. הוא לא רצה שזה תלמיד יקרא את התהילים ויקליט את, 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 את עצמו ואז יתוכל, אלא הוא בעצמו יושב, מקריא את התהילים, וזה גרם לאשתו, לחמותו, סליחה, נחת גדולה מאוד. זה סיפור על רב שלמה זלמן מאורבך. סיפור שני, מעשה שני. רוצים לשמוע מעשה שני? מי שרוצה להתחתן? טוב, אז תראו. גם האחים רב נועם אלימלך ורב זושה, הם היו אחים שהם היו שונים אחד מן השני, אבל הם לימדו אותנו הרבה דברים בעבודת השם. רבי שלמה, רבי אלימלך מליז'נסק, זה היום יום הפטירה שלו. וסיפור אחד ששמעתי מהרב ברייס, שהיה זוג שחבוש כיפת שמיים לראשו, שלא היה להם ילדים. והבעל אמר, אין מנוס, אני נוסע לרבי אלימלך מליז'נסק, שם אני אתפלל ויתנה את מצוקותיי בפני הצדיק, ואבקש שבזכותו, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא, ישמע את תפילתי. וכך היה, הלך לשם, חזר, ואשתו נפקדה, אחרי הרבה שנים שלא היה להם ילד. הוא אמר, אני בעזרת השם, נודר שאני קורא לילד שלי אלי מלך. טוב, הגיע הביתה, אלי מלך זה לא שם כל כך מצוי. ובמיוחד בציבור הכללי, אז הוא אמר, תשמעי, אשתי היקרה, אנחנו אמנם לא מורגלים בנדרים, ולא כל כך שומרים תורה ומצוות, אבל אני רוצה, אני נדרתי נדר, שאנחנו קוראים לו אלי מלך. אמר, מה פתאום? אין מצב. אנחנו לא קוראים לו אלי מלך, מה זה שם כזה נכנון, יצחקו עליו וזה, בבית הספר, מה יהיה עליו וזה. ויכוח, 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 מגיעים לרגע של הברית, והמואל עושה ברית, ואומר, ויקרא שמו בישראל, אז הוא אומר לה, הוא אומר, האבא אומר, אלי מלך, והאמא, מה היא צועקת? נועם! לא בא פתאום אלי מלך, נועם! וקראו לו בסופו של דבר, בא לנועם אלי מלך. יצא משמיים, שבעצם קוראים לו, השם המלא שלו זה נועם אלי מלך, הבעל הדגיש את הצד של האלי מלך, האישה הדגישה את הצד של הנועם, וככה בעזרת השם יצא זיווג הגון בזכותו של הנועם אלי מלך. סיפור נוסף, גם הוא מפורסם, שהם שנה אחת הם גזרו על עצמם גלות. יש ספר הגירושין של הרמב"ן, שהוא מדבר על זה ויש לנו גם בתקופה שלנו, מי ששמע על הרב עדס, קיים את הרב עדס? שהוא גם גזר על עצמו, לא יודע אם היום, אבל בעבר, הוא גזר על עצמו גלות, והוא לא ישן בשני לילות ברציפות באותו מקום. גוזר על עצמו גלות, בעבור גלות השכינה, כלומר, עד שהגאולה השלמה לא מגיעה, הוא מנהיג את עצמו בגלות. וכך היה, הם הגלו את עצמם ממקום למקום, יום אחד הגיעו לאן שהגיעו, ואנשי הצער ראה אותם ואמר, מה זה פה, היהודים האלה, תפס אותם, שם אותם בכלא. הם מגיעים למכלאה, כן, לחדר של הכלא, ופינת החדר היה, חוץ מכבודכם, איזה פח כזה, שעושים בו את הצרכים, או שזבל, שריח לא טוב. ואז רבי אלימלך התחיל לבכות. אמר לו, בזושה, למה אתה בוכה? מה אתה בוכה? הוא אומר, אני בוכה כי אני מורגל תמיד בתפילה, ויש הלכה שאומרת שאי אפשר להתפלל ליד מקום שהוא מדיף ריח רע. אז הוא אומר לו, מה פתאום, מה יש לך לבכות? אתה צריך לשמוח. למה אתה צריך לשמוח? אל תתפלל, ועל זה תשמח שאתה עושה דבר השם, ודרכו תיקשר אל הקדוש ברוך הוא, שדבר ההלכה הוא שאסור להתפלל במקום שאין בו, שמדיף ריח רע, ובעצם בצורה הזאת היא תיקשר לקדוש ברוך הוא, כיוון שאתה מקיים את המצווה, את הציווי האלוקי, שבמקום שלא מדיף רע, לא מתפללים. רבי אלימלך, בנם אלימלך, שמח מאוד על הדיבור של אחיו, ושניהם התחילו לרקוד. מתחילים לרקוד, רוקדים, 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 עושים שמח, עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ומצטרפים אליהם כל אנשי הכלא. מצטרפים אליהם, בשירה וזה. בא הסוהר, מה קורה פה? אז אומר לו אחד הגויים, הוא שואל אחד הגויים, תגיד, מה אתה... אז הוא אומר לו, מה קורה פה? הוא אומר, אני לא יודע, אבל הם דיברו על איזה פח. על איזה פח שנמצא בצד של החדר, שבעקבותיו, זה מה שגורם להם לשמחה. הוא אומר, מה? זה מה שגורם להם לשמחה? אני אוציא להם את הפח. ואז הוציא את הפח מהחדר, וברוך השם, רב נועם אלימלך יכול היה לחזור ולהתפלל. מכאן רואים שברוך השם אנחנו יכולים להישען על, על האבות הקדושים, על האבות שהיו בזמנים ההם ובזמן הזה. ברוך השם, זכותם תגן עליכם ועלינו, אמן. טוב, אנחנו עוברים ברשותכם לפרשת ויקהל ופקודי. הנושא שלנו זה שני קצוות משלימות, כך קראתי לשיעור. אבל לפני כן, כדרכנו בקודש, נעשה איזושהי סקירה. יש לנו שתי פרשיות שאנחנו, פרשות שאנחנו הולכים לקרוא השבת. פרשת המשכן והשבת, אחרי זה הבאת התרומות למשכן, אחרי זה ביצוע מלאכת המשכן, אחרי זה מפרשת פקודי ואילך, זה סיכום התרומות, הרי תרמו, אני אומר, עושה קודם כל סקירה, עוד רגע ניגש לדף. ביצוע של בגדי הכהנים, נכון, יש לנו בתרומה ותצווה, היה את הציווי, אחרי זה הייתה לנו פרשת שבת שעברה, פרשה של אתנחתא ככה, של כיתיסה, ועכשיו אנחנו חוזרים למימוש. אז היה הציווי, עכשיו המימוש, אז ביצוע בגדי הכהנים, בניית המשכן והצבת הכלים, והשראת השכינה על המשכן, שזה מה שמסיים לנו את ספר שמות. בסדר? אנחנו הולכים להתמקד באוליאב ובצלאל. למה קראתי לזה שני קצוות? מאיפה מגיע אוליאב? מאיזה שבט? שבט דן, יפה. ומאיזה שבט מגיע בצלאל? יפה מאוד. למה אני קורא להם שני כתבים? מצד אחד, יש לנו את האוליאב בן אחיסמך למטה דן. שבט דן, זה היה השבט האחרון. הוא היה, כמו שאמרנו כבר, אני חושב בשנה שעברה, הוא היה הזולה של חצרוני. בסדר? הוא היה מאסף לכל המחנות, והוא היה אחרי על איסוף של כל האבדות. כן, מישהו נפל לו איזה ג'ישוק, או איזה חפץ, הוא היה פינת השבת אבדה. אבל לא רק האבדות החומריות, בעיקר האבדות הרוחניות. זאת אומרת, אם היו אנשים שמאיזושהי ציבה נפלטו מחוץ לענני הכבוד, מי שהיה מכניס אותם בחזרה, זה היה שבט דן. שבט דן, אחרון השבטים, נחשב הפחות שבשבטים, אבל יש לו תפקיד מאוד מאוד גדול לאסוף את אחרוני המחנה. בסדר? ואז גם ויזנב בך את הנכשלים אחריך, ואתה עייף ויגיע, בעצם יוצא שעמלק נאבק בעיקר עם שבט דן. בסדר? לעומתו, שבט יהודה. יהודה, אמנם הוא לא היה בכור, אבל כולנו יודעים שהוא הלך ובנה את ההנהגה שלו, נכון? על ידי זה שהוא הודה שתמר קלתו אמרה לו, אמרו לו, זנתה קלתך, יכול היה לשרוף אותה ולגמור את הסיפור ולחזלש את האירוע, והוא אומר, צדקה ממני. זאת אומרת, יהודה הוא בחיר השבטים. אנחנו יודעים שכל המלכים עתידים לצאת משבט יהודה. זה גם הביקורת כלפי החשמונאים, שהיה איזה זמן מסוים שהם לא היו משבט מזרע דוד, לכן כך אומר הרמב"ן, אם אני לא טועה, שלכן גם המלכות שלהם התקצרה ל-200 שנה ולא יותר. לא יסו שבט מיהודה הוא חוקק מבין רגליו, שבט יהודה הוא בחיר השבטים, הוא המנהיג הגדול, יוצא שאנחנו בעצם עסוקים בשני קצוות. שבט יהודה מצד אחד, על ידי בצלאל, והאוליאב מצד שני, שבא משבט דן. גם ידיו של משה, נכון? והיו ידיו אמונה, עד בוא השמש. כן? יש לנו את יד ימין ואת יד שמאל. עוד מעט אנחנו נראה שאחת כנגד האוליאב ואחת כנגד בצלאל. גם במוח שלנו, דרך אגב, יש לנו את האונה הימנית והאונה השמאלית. אתם יודעים אולי מה אחרי על מה? אז יש לי רמז. גם אני עד אתמול לא זכרתי מה זה מה. ימני זה human, כן? הצד האומני, כן? האונה הימנית אחראית על הצד האומני, כן? הצד האנושי, הצד המקורקע. והצד, זה כבר לא מצאתי רמז, האונה השמאלית אחראית על הצד הריאלי, בסדר? ואנחנו יודעים שזה מוצלב, כן? הימנית אחראית על החלק השמאלי, והשמאלי אחראי על החלק... כלומר, כל מיני שזה הסתרגות בין שני הכוחות האלה. טוב, מה זה קשור למה שאנחנו לומדים עכשיו? שימו לב. נתחיל באורות הקודש על האולייב. קודם כל, לפני שאנחנו קוראים, בשם האולייב מסתתרים המילים אוהל לאב. התפקיד של האולייב זה ליצור מקום גשמי לקדוש ברוך הוא. כלומר, לקחת את האלוקות, לקחת את הדברים השמימיים, הרוחניים, ולקרקע אותם, בסדר? האונה הימנית פועלת על האונה השמאלית. הצד הימני עובד על הצד השמאלי, וזה מה שכתוב באורות הקודש. מידת הנטייה, מקום מספר אחד. מידת הנטייה מן הימין אל השמאל, משפעת הקודש אל התבונה הקצובה. כן, בעברית. לוקחים את הדברים הרוחניים, המאוד שמימיים, והם מקרקעים אותם, מקנקרטים אותם, הופכים אותם להיות משהו אנושי, משהו מקויל, משהו שאני יכול לתפוס אותו. אני עושה אוהל, הקדוש ברוך הוא האינסופי, אני עושה לו מקום מוגבל, עושה לו מקום שבו הוא יכול לשכון. המהירה באדם ברוחו ושכלו, בציוריו ובכוח יצירתו, הייתה בהאוליאב. בסדר? זה מה שאומר לנו, ההוליאב. בסדר? אז אמרנו, אוהל לאב, מבנה מוגבל לעולם הרוח. זה ההשפעה של מימין לשמאל. טוב, מטבע הדברים, מי יהיה משמאל לימין? בצלאל. בוא נקרא. שתיים. כשמרימים את כל ערכי התבונה האנושית אל הרום העליון, הייתי קורא לזה גם שתי תנועות. התנועה הראשונה זה תנועה של תורה. מלמעלה למטה. כלומר, דווקא האולייב, הוא מוריד את הדברים ומקנקרט אותם, זה התורה שמלמטה למעלה, איזה פעולה אנחנו עושים יום-יום, שלוש פעמים ביום שהיא תנועה של מלמטה למעלה? תפילה, נכון? זה עניינו של בצלאל. כשמרימים את כל ערכי התבונה האנושית אל הרום העליון ומבארים את הכל על פי שפעת הקודש, הולכים מן השמאל אל הימין. בחיבורם של שני כוחות כאלה, מתכונן בניין שלם. זאת אומרת, זה בלא זה חסר. צריך את האולייב וצריך את בצלאל. צריך את התנועה של מלמעלה למטה, צריך את התנועה של מלמטה למעלה. מידת הנטייה מן השמאל אל הימין, שורה האחרונה במקום מספר 2, מאוצר רוח חוכמה שבאדם אל רוח אלוקים, הייתה בבצלאל. עכשיו תראו, גם בשם שלו יש משהו מאוד מאוד מיוחד. מה זה בצלאל? בצלאל זה בצל האל, כן? אני לוקח את זה מהאנושי אל האלוקי. אם יש, עוד רגע נראה משהו מקסים בעולת ראיה, אם יש לי צל, נכון? השם צילך על יד ימיניך. תראו משהו יפה. נגיד ש, שימו לב, אני אשתמש פה בכל האמצעים הטכנולוגיים, יש לי פה שמש, בסדר? השמש לצורך העניין במשל ומנשל, הקדוש ברוך הוא שמזריח עלינו. יש לי פה משהו שהוא מטיל את הצל על האדם, נכון? אור, משהו שמחשיך, וכאן יהיה לנו הצל, נכון? מה זה הדבר הזה? השם צילך. אם לא היה את האור הגדול הזה, שמישהו חוצץ בינינו, אז גם לא היה צל. לכל אחד מאיתנו יש גם צל, שמתם לב לזה פעם? הצל הזה הולך איתנו כל הזמן. הצל הוא בעצם עדות לזה שהקדוש ברוך הוא כל הזמן איתנו. עוד פעם, יכול להיות שהמיקרופון לא היה מספיק מובן. אני אסביר שוב. בעצם, אם אין מקור של אור, אז גם לא יהיה היטל של צל. נכון? זה שיש היטל של צל, כלומר, אני עכשיו הולך, ויש צל שמלווה אותי, זה בעקבות זה שיש פה אור גדול. מי זה האור הגדול הזה? הקדוש ברוך הוא. התורה. אם לא היה את הדבר הזה שמזריח עליי כל הזמן, ואני עומד כאילו כביכול כחוצץ, בין האור לבין ההיטל של הצל, אז לא היה פה צל. ברור? אור, אני אנוכי, מבדיל ביני וביניכם, והצל שמוטל על הקרקע בעקבות זה שאני חוצץ בין האור לבין הצל. אני מקווה שהייתי יותר ברור. גם, אבל אני אומר אפילו ברמה הפשוטה של המשל והנמשל, זאת אומרת, אנחנו עומדים, אם אני עכשיו איזה אישו, כאילו, יש איזה חשיבות, כאילו, אנוכי, לא סתם אמרתי, אנוכי מבדיל ביני וביניכם. אם יש איזה צד אנוכי, כן? ככה דורשים בחסידות. אנוכי מבדיל ביני וביניכם. האנוכיות, אם אני מסגל את הדברים לעצמי, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, זה בעיה. זו בעיה. אבל אם אני מבין שאני בעצם יש את הקדוש ברוך הוא שכל הזמן זורח עליי. ואני בסך הכל מביא את הדברים לכדי צל. אני בעצם מנכיח את הקדוש ברוך הוא בזה שאם אני עומד ואני כלי שרת בידי הקדוש ברוך הוא, אני וו החיבור, אז יהיה פה צל. יהיה היטל של הקדוש ברוך הוא. תהיה נוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם. בסדר? נראה לי שמצינו את הנקודה. טוב, פעם בא אני אביא חפצים אחרים. טוב, אבל בואו תראו באיזו מתיקות הרב קוק מתאר את זה. יש לנו פסוק בתהילים במקום מספר 3. מה יקר חסדך אלוהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון, סופם הצל הזה. ירוויון מדי שם ביתך מנחל אזניך תשכם. אומר הרב בעולת ראיה בסדר ציצית, שזה בעצם על הפסוק הזה. שימו לב, דברים מקסימים. לא יוכלו להיחסות בני אדם יצורים מוגבלים בערכים עולמיים. אנחנו יודעים שאם בן אדם נחשף אל השמש, הוא חייב משקפי שמש. שמש חזקה. אם בן אדם נחשף כלפי השכינה בחג הסוכות, אז הוא צריך את הסכך, את הסוכה, נכון? שהיא תחצוץ. מסופר שתמיד הרבים לא היו מסירים את עיניהם מהסכך. למה סוכה נקראת סכך? למה סוכה נקראת סוכה? בגלל הסכך. כי בעצם האפשרות שלנו להסתכל זה רק בעקבות זה שיש חיץ. אחרת אנחנו נסתנבר. ברור? כלומר, הסכך מאפשר לנו לקלוט את השכינה. ואנחנו לא נשרפים בעקבותיה. אני קורא עוד פעם. לא יוכלו להיחסות בני אדם יצורים מוגבלים בערכים עולמיים, באור המוחלט, באין כל צל החוצץ, המתווה להם את אורח הקיבול של בית חייהם, והטבל בכל ערכיה, הרוחנים ורשמיים. לפי מידת בני האדם נתכוננה, והתכוננות הזאת היא המבדילה בין הכמות ובין האיכות. אתם רואים אותי מקום מספר 4, שורה מספר 4. בין החיצוניות ובין הפנימיות, בין החושך ובין האור. ואלמלא הצל, כאן זה לוז הפסקה, אלמלא הצל, אין בני אדם מוכנים לאורה כלל. כן, כמו שאומרים שהגאולה מגיעה, כמעה כמעה, לאט לאט, אנחנו לא יכולים לקבל את כל האור הזה ביחד, אחרת הכלים מתפוצצים. ואין יצורי עולמים מוגבלים יוצאים מהאלם העדרי אל ההוויה הנכונה להם, והצל, אמנם צל של כנפיים הוא. למה יש לך צל? כי הקדוש ברוך הוא חוסה עליך. הוא מחפה עליך, נכון? כגמול עלי, כן, אנחנו אומרים, כנשא יאיר כינו, על גוזליו ירחף. דורשים חז"ל שכל הציפורים, מתי שהם לוקחים את הגוזלים שלהם, הם לוקחים אותם מלמטה. אבל הנשר שם את הגוזלים שלו על גבו. ואז גם אם מישהו ינסה לשלוח חיצים מלמטה, זה יפגע בו. השם צילך, כן? והצל אמנם צל, בשורה האחרונה במקור מספר 4, והצל אמנם צל של כנפיים הוא שמזכירות אותנו שיש כאן עפיפה, כן? יש פה מישהו שהוא כל הזמן משייט, שיש כאן אור מתעלה. היה ברור? הרב קוק היה ברור? בסדר? עוד פעם. זאת אומרת, מה הוא אומר? להסתכל על האור באופן ישיר, להסתכל על הקדוש ברוך הוא באופן ישיר, להסתכל על התורה באופן ישיר, זה דבר בלתי אפשרי. אז מה כן עושים? איזה חסד הקדוש ברוך הוא עושה איתנו? יוצר איזושהי חציצה שמאפשרת לנו לא להישרף באור הזה. ועוד יותר מזה, אם אתה רואה שאתה נמצא בצל של משהו, תדע לך שאתה נמצא בצילו של הקדוש ברוך הוא, בצל כנפיו תחסה. והוא בעצם, אתה יכול להגיד, בוא'נה, אני בחושך. מה העניינים פה? מה זה הצל הזה? מה זה החושך הזה? לא, זה מעיד על זה שיש פה עפיפה, מישהו עף מעליך, מישהו מגן עליך, מישהו אתה חוסה בצילו, וזה מה שמאפשר לך, בעזרת השם, להמשיך בחייך. בסדר, הייתי מובן? חזק וברוך. טוב, אז עוד פעם, רק נארוז את הנקודה הראשונה. אמרנו שיש לנו את שבט דן ואת שבט יהודה, שני קצוות, יש לנו את האונה הימנית, המשפיעה על האונה השמאלית, והשמאלית על הימנית, התורה והתפילה. בעצם, כדי לבנות את בית המקדש, אנחנו צריכים את שני המימדים האלו, שני הכוחות האלו. יש לי פה איזה ציטוט מהרב חרלאפ שלא כתבתי לכם אותו בדף, אני קורא מן הספר. כתוב את זה במעייני הישועה. יש לשבט דן חלק בבניין עם ישראל, שכן בעשיית המשכן נאמר,
ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ואני הנה נתתי אותו, נתתי איתו את אליאב בן אחיסמך למטה דן. היינו, השבט היותר גדול הוא שבט יהודה, אם השבט היותר פחות הוא שבט דן, כי מיני ומיני, אומר הרב חרלאפ, התקלה סילאה, ויהיה גם לאור הגויים, וכן מקדש ראשון, כלומר אנחנו רואים את התופעה הזאת, ששני השבטים הללו, הם מלווים אותנו לאורך כל ההיסטוריה. וכן מקדש ראשון נבנה על ידי שלמה, בן דוד מלך ישראל, ועל ידי חירם, שאימו הייתה משבט דן. וכן בהריגת בלעם על ידי פנחס היה צורך לשתף את ציליה משבט דן, כך אומר המדרש, ובדוד היה צורך לשתף את עירה. בקיצור, אנחנו רואים ששני הכוחות האלה, לא רק שהם לא סותרים אחד את השני, אלא בעצם הם משלימים את זה. אנחנו רואים את זה גם בזוגיות. כלומר, אם בן אדם רוצה לבנות את המשכן שלו, את הבית שלו, יש את המימד הגברי, ויש את המימד הנשי. יש את התורה, ויש את התפילה. התורה זה הצד השכלי, והתפילה זה הצד הרגשי. אם זה בלא זה, הבניין לא שלם. לא המשכן ובית המקדש בהמשכו, ולא המשכן הפרטי של כל אחד מאיתנו, המשפחה שלנו. טוב, אנחנו יודעים ש... בואו נקנקרט את זה רגע למציאות שלנו היום. משפחות... שלא עלינו נהרגו להם הבעלים במלחמה, או מאיזשהו אסון אחר, או מציאות אחרת. בעצם לפעמים, ובמיוחד עכשיו, אמא צריכה לגדל אותם לבד, אמא חד-הורית, כן? היא צריכה לנהל את המשפחה לבד, או לחילופין, אישה שהלכה לעולמה, והאבא צריך, ברגעים האלה, ברגעי המבחן, זה הרבה יותר קשה, כי אין תמונה שלמה. אין תמונה שלמה לילד שרואה אבא ואמא, גם את הצד הזה וגם את הצד הזה. אז כמו בבניין הכללי, כך גם בבניין הבניין הפרטי של כל אחד מאיתנו. אנחנו עוברים לנושא הבא ברשותכם, הכיור. אולי אתם יודעים, האם היו כלים שלא ניתנה להם קצבה, זאת אומרת לא אמרו באיזה גודל הם. איזה כלים? יש עוד כלי אולי? לא, המנורה התכוונת, יפה. האמת היא שישנם שני כלים שלא כתוב מה הגודל שלהם בתורה. זה הכיור, כמו שאמרתם, והמנורה. על המנורה כתוב במסכת מנחות שהייתה 18 טפחים, אז יש לנו ידע מה צריך להיות הגודל שלה. אבל זה כבר בזמן ההגמרא. לעומת זאת, הכיור אין לו קץ ותכלה. למה? איך? אמרות, כן, אבל למה? אני שואל, למה לא אומרים לנו מה צריך להיות הגודל של הכיור? אמרו לנו מה צריך להיות הגודל של הארון, הארון יש בו קודש הקודשים, דיברנו על זה, לוחות השבורים ולוחות הלא שבורים, 2.5, ימה וחצי, טה-טה-טה-טה-טה, רק כיור לא. כי הכיור הוא מסמל את הטהרה. אתה צודק שזה מאמרות הצובעות, עוד מעט אנחנו ניגש לזה. הכיור מסמל את הטהרה. ככל שאנחנו יותר מתקדמים במציאות, ולעם ישראל יש יותר ממשק עם עולם החומר, הוא צריך יותר טהרה. ולכן הכיור הולך וגדל. בהתחלה מסופר לנו שהכיור היו לו שני דדים, כלומר שני ברזים. אחרי זה כתוב שרב קטינה עשו בזמנו בבית שני כבר, עשו לכיור, ובתקופה מסוימת, עשו לכיור 12 ברזים. אחרי זה היה לנו בשלמה המלך, הים של שלמה, כן? ובאיזשהו שלב הוא בנה מקווה, אתם יודעים, אפשר להיכנס בכיור, זה 5, 6, 7 כהנים ביחד, משהו עצום. אם אני לא טועה, משהו כמו 5 מטר על 5 מטר, משהו וואחד כיור. מה זה אומר? זה אומר שהקדוש ברוך הוא בכוונה, כמו שאמרנו, המנורה באיזשהו שלב, הבהירו לנו מה צריך להיות גודלה של המנורה במסכת מנחות, אבל הכיור הוא הולך ומתרחב. כי הצורך בטהרה והצורך בקדושה, ככל שאנחנו יותר דעתנו מעורבת עם הבריות, ככל שאנחנו יותר קשורים בעולם הזה, אנחנו זקוקים ליותר טהרה, לכיור יותר גדול. בסדר? ממה עשוי הכיור? מהנחושת, נכון? אבל ממה? מהמראות הצובעות. מה זה המראות הצובעות? בוא נקרא. קודם כל, מקור מספר 5. ויעש את הכיור נחושת, כמו שאמרתם, ואת קנו נחושת, במראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד. אומר לנו רשי, אם אנחנו לא זוכרים מהם המראות הצובעות, שימו לב, בנות ישראל, מקום מספר 6, היו בידן מראות שרואות בהן כשהן מתקשטות, ואף אותן לא עיכבו מלהביא לנדבת המשכן, כן? היה להם סוג של מתכות כאלה, מראה, האישה הייתה מתאפרת וכולי במצרים, והן אומרות לו למשה, תשמע, אנחנו יש לנו עוד, הבאנו תכשיטים, הבאנו עגילים, הבאנו חומזים, הבאנו ענקים, יש לנו פה גם את המראות שלנו. אמר להם משה, מה, לא מתאים. מה עשיתם עם המראות האלה לפני כן? הן היו מתקשטות, ועוד יותר מזה, הן היו משדלות את בעליהן, כלומר יוצאות קרבה בין הבעל לבין האישה, כדי שבעזרת השם יתייחדו ויביאו עוד ילדים לעולם. אומר משה, אתם רוצים שאת הדבר הזה אני אשים בתוך המשכן? אתם רוצים שעם הדבר הזה אני אבנה את הכיור, הרי הכיור הוא סימן לטהרה, ואתם מביאות לי עכשיו איזה משהו שכאילו גרם קרבה בין איש לאישה, זה לא מתאים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בוודאי שתביא. זה בדיוק הסיפור. דיברנו על זה באחת הקבוצות פה, שהדברים האינטימיים בין איש לאישה זה קודש קודשים. השאלה באיזה הקשר הם נאמרים, ובאיזה פורום הם נאמרים, ובאיזה לשון הם נאמרים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אדרבה, את המראות הצובעות האלה, אתה תבנה מהם את הכיור, מכיוון שנשות ישראל הם במציאות הכל כך קשה, והכל כך מסובכת, מציאות של עבדות, הם לא הניחו את ידיהם ואמרו, אנחנו רוצות להביא עוד ועוד ילדים לעולם על מנת להקים את עם ישראל. בשום פנים ואופן, לא נאפשר למצרים ליצור שואה כזאת של להכחיד את עם ישראל. אומר להם הקדוש ברוך הוא, זו בדיוק הנקודה. אדרבה, אני רוצה שהמראות הצובעות האלה יהיו בבית המקדש, ומהם יבנה הכיור שממנו נתהרים. זאת אומרת, הקשר בין איש לאישה והבאת הילדים לעולם היא קודש קודשים. למה אנשים סולדים מזה? למה אנשים לא מדברים על זה? למה אנשים מתביישים לדבר בזה? מכיוון שיש למה שנקרא סרטים אחרים. אבל אם הדברים יוצאים מפי קודש, אם הדברים האלה נאמרים בשפה ברורה ונעימה ונקייה שהיא קודש קודשים, אדרבה. בוא נראה מה רש"י אומר. בנות ישראל היו בידן מראות שרואות בהן כשהן מתקשטות, ואף אותם לא עיכבו מלהביא לנדבת המשכן, והיה מואס משה בהן, בני שעשויים ליצר הרע, כאילו לגרום לבעלים להימשך אחר נשותיהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קבל כי אלו חביבים עליי, מן הכל, שעל ידיהם העמידו אנשים צבאות רבות במצרים, וכשהיו בעליהם יגיעים בעבודת פרך, היו הולכות ומוליכות להם מאכל ומשתה, ומאכילות אותם, ונוטלות המראות, וכל אחת רואה עצמה עם בעלה במראה, ומשדלתו בדברים, לומר, אני נעה ממך. ומתוך כך מביאות, כן, לא מסובך יותר מדי, ומתוך כך מביאות לבעליהם לידי תאווה, ונזקקות להם, ומתעברות וילדות שם, שנאמר, תחת התפוח, עוררתיך. וזהו שנאמר במראות הצובעות, ונעשה הכיור מהם, שהוא לשום שלום בין איש לאשתו. אנחנו יודעים שמתי שיש אישה סוטה, נכון? מה זה אישה סוטה? בא מישהו אומר, אשתי סטתה עם מישהו אחר, אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, נעשה מבחן, ניקח מים מן הכיור. ניקח את הפרשייה שכתובה בתורה, אני מוכן שימחה שמי, ולו בלבד שיבצר שלום בית, כדי שלא יעלילו על האישה עלילות שווא. אם היא באמת עשתה מה שעשתה והתנהגה בצורה לא נאותה, וצוותה ביתנה והיא מתה. אבל אם לא, אני הקדוש ברוך הוא, על ידי אותם מים שנמצאים בכיור, שהוא מהמראות הצובעות, על ידי אותם מים מתברר שהאישה הזאת היא כשרה ושלמה. ואני הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה שלום. זה לכאן הוא רומז. שהוא לשום שלום בין איש לאשתו להשקות ממים שבתוכו למי שכינה לבעלה ונסתרה. ותדע לך שהן מראות ממש. מה היה כל כך חשוב, אתם רואים שהדגשנו את זה, יותר נכון, הצדיק פה, חכמו שהדגיש לנו את זה, מה זה ותדע לך שאין מראות ממש? מה היה כל כך חשוב לרש"י להגיד ש... בבקשה. מה זאת אומרת? כתוב אפילו בשולחן ערוך שגבר לא יסתכל, לא יתקשט, ויוסף הצדיק היה מסלסל בשערו, וזה נכון? אולי... כן. אתה רואה כאילו את המראה החיצוני. הבנתי. אז למה אם ככה, למה עשו את זה בקיור, אם זה שלילי? טוב, טוב. אז הוא אומר, שמעתם מה שהוא אמר? כלומר הוא אומר, הבעיה במראות שבעצם זה מדגיש את הצד החיצוני, בן אדם מסתכל במראה, הוא לא רואה את הנפש, רוח, נשמה, בוודאי לא את החיה והיחידה שלו, הוא רואה את הלוק שלו, כן? את הצד החיצוני, את הפוטו. נכון, אמרנו פעם פרדס, פרדס פי זה פוטו, רש זה רנטגן, ד' זה DNA, סמך CT. בסדר? יש לנו אפשרות לראות יותר ויותר פנימה. בכל מקרה, תראו מה הוא אומר. קודם כל, יישר כוח. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מדבר על משה, תראו מה כתוב בספר במדבר. הוא מדגיש שהגלותו כלפי משה שונה מאשר כל הנביאים כולם. ויאמר, שמעונה, רק שנייה, נסתכל עם משקפיים, שמעונה, דבריי, אם יהיה נביאכם אדוני במראה אליו אתוודע, בחלום אדבר בו, לא כן, עבדי משה, בכל ביתי נאמנו. פה אל פה אדבר בו, ומראה, ולא בחידות. כלומר, כן, המראה זה נקרא אספקלריה המהירה, אני דווקא אני אסתכל עליו במראה. ובתמונות השם יביט, ומדוע לא הראיתם לדבר בעבדי משה? דע לך שמשה רבנו זה סיפור אחר לגמרי, זה לא כמו כל הנביאים האחרים, משה רבנו, אני מדבר איתו במראה. אז רואים שמראה, נכון, זה דבר חיובי. רואים שמראה זה לשון שבח. שימו לב מה אומר רבי משה ישראליש. רבי משה ישראליש, ישראליש, חי לפני 500 שנה פחות או יותר, הוא היה מקביל לרבי יוסף קארו, הוא כתב, נכון, ההערות האלה שבכתב רש"י, שאנחנו קוראים בשולחן ערוך, יש הערות שנקראות הגהה, כן? זה רבי משה ישראליש, הוא בעצם גם כתב את שולחן ערוך, האמת היא שבאותה תקופה היו שלושה שולחנות ערוכים. רבי יוסף קארו, רבי משה ישראליש, והעוד אחד, אני חושב, מטרני, קיצור, עוד אחד שגם כתב שולחן ערוך, שניהם גנזו את השולחנות הערוכים שלהם, ורבי משה ישראליש אמר, אני הולך לבטל את עצמי, ולהוסיף את ההערות שלי, במידה וישנן, לשולחן ערוך, כדי שיהיה ספר אחד, שבו כל עם ישראל יכול לקרוא. אם אין הערות, כן, אני קורא עכשיו את השולחן ערוך, ואני רואה הערה של רבי משה ישראליש, סימן שהוא חולק עליו. אבל אם אין הערות, סימן שדברי השולחן ערוך רלוונטיים גם לספרדים וגם לאשכנזים. בסדר? בדור שלנו, פעם הרב מרדכי אליהו, שאלתי אותו, למה לקחת את קיצור שולחן ערוך של גנץ פריד? ועליו שמת את ההערות שלך, הוא אומר, אם הרמה היה מסוגל ואמר, חבל שיהיה ספר נפרד ואני אבטל את עצמי בפני השולחן ערוך, אז אני לא יכול לבטל את עצמי בפני הרב גנץ פריד, לקח את הקיצור שולחן ערוך של גנץ פריד, מי שאתם מכירים, עם הערות של הרב אליהו. בסדר? אז עשה פה תשובת המשך. תראו מה הוא אומר. בספר אחר שנקרא תורת העולם. שאל קוטי אחד את רבי מאיר, מקום מספר 8, מי שכתב עליו עלו את השמיים ואת הארץ אני מלא, היה מדבר עם משה מבין הקרובים? איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא שהוא אין סופי? מדבר עם הקדוש ברוך הוא מבין הקרובים? ומבין בדי אהרון? אמר לי, הווה לי מראות גדולות והביא לו. לפני שאני ממשיך, כשאני הייתי קטן, לא יודע אם זה היום, יש בלונה פארק חדר מראות כזה, נכון? יש מראה אחת שהיא יכולה להחמיא, נגיד אני קצת בעל בשר, הולך למראה הזאת, והיא עושה אותי רזה וגבוה. שני דברים שאין בי. בסדר? מראה אחרת עושה אותך רחב וזה. קיצור, המראות הן בעצם משקפות אותי, נכון? בכל מיני מצבים. זה אותו בן אדם, לפעמים אני רואה ככה, לפעמים אני רואה ככה. תראו מה הוא אומר. אמר לי, הווה לי מראות גדולות והביא לו. אמר לי, ראה בבועה שלך, תסתכל על עצמך במראה הזאת. הסתכל וראה אותו קטנות, כאילו ראה אותו קטן. אמר לי, ומה אתה בשר ודם משנה עצמך לכמה גוונים? איך, סליחה? והביא לו, אמר לי, ראה בבועה שלך, הסתכל וראה, סליחה, אמר, צדיק, תודה רבה. והביא לו, אמר לי, שורה שלישית, ראה בבועה שלך, הסתכל וראה אותה גדולה, כמו בלונה פארק. אמר לי, זה טעות פה, אמר לי, הווה לי מראות קטנות, והביא לו, אמר לי, ראה בבועה שלך, הסתכל וראה אותו, קטנות, כאילו, שזה פתאום הוא נהיה קטנצ'יק, אותו בן אדם. אמר לי, ומה אתה בשר ודם משנה עצמך לכמה גוונים? בכל שעה שאתה רוצה. מי שאמר, והיה העולם, על אחת כמה וכמה, עד כאן לשונו. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מופיע עלינו בכל מיני אופנים. בוא נמשיך. הרי הביאו משל נאות מעניין המראה. שוב פעם, נכון, מראות הצובעות. הרי הביאו משל נאות מעניין המראה שעל ידו באו הדמיונות לנביאים במה שראו תמונתם. וידוע, כי לפי השתנות הרואים, כלומר הנביאים, והעומדים במראה, משתנה הצורה במראה. לזה אמרו אבותינו זכרונם לברכה, כי על הים ראו הקדוש ברוך הוא כאיש מלחמה. שומע יעקב? על הים ראו את הקדוש ברוך הוא כאיש מלחמה. ובסיני כזקן יושב. כלומר, אותו הקדוש ברוך הוא, לפעמים הוא נראה לנביא בצעירותו, לפעמים הוא נראה לו בזקנותו, בעצם זה שיקוף של מה שאני. בסדר? דיברנו על זה פעם, שכתוב, רבי נחמן מסביר דבר מאוד יפה, הוא אומר, במידה שאדם מודד, מודדין לו. אני יכול להגיד, שבן אדם אומר, טוב, מה הוא רחום, אני רחום, אני הקדוש ברוך הוא רחמן, אז גם אני רחמן, אז הוא מארגן לי איזה מערכת מקבילה, כלומר, אני, יש לי צנרת כזאת של קשר עם הקדוש ברוך הוא, שהוא רחמן כלפיי, וגם אני בניתי צנרת כלפי האוילם, שאני מרחם על כולם. אומר רבי נחמן, לא, זה לא צנרות מקבילות, זו אותה צנרת. אני רואה את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באותה מידה שאני מתנהג בה. אם אני רחום, אז דרך הצינור הזה הקדוש ברוך הוא מדבר איתי. אם אני רואה את הקדוש ברוך הוא כמלך ועריץ ושופט, אז כך גם אני, זאת אומרת, כך הוא גם מתראה אליי. אבל אם אני מתייחס אל הקדוש ברוך הוא כאבא וכרחמן, ממילא אני רואה את הקדוש ברוך הוא באותו אופן, כמו המראות האלה. ברור? משה רבנו, שהוא איש האלוקים, במראה או במראה, ולא בחידות. בעצם אתה, משה רבנו, אתה יודע מה אני אזכה אותך? כיוון שאתה כל כך התעלית, כן, עם הפטירה שלו היה לו מזמן, זין באדר. כיוון שכל כך התעלית, ואתה ממש איש האלוקים, אתה בעצם תראה אותך במראה, ובעצם גם תראה אותי. עוד שנייה, זה יהיה יותר ברור, אני ממשיך לקרוא. וידוע, כי לפי השתנות, פחות או יותר שורה חמישית, מקום מספר 8, שורה חמישית מלמטה, או שנקרא, טוב, הרי הביאו משל, משורה שביעית מלמטה, הרי הביאו משל נאות מעניין המראה, שעל ידו באו הדמיונות לנביאים, במה שראו תמונתן, תמונתן של מי עוד מעט נראה, וידוע כי לפי השתנות הרואים והעומדים במראה, משתנה הצורה במראה, משתנה הצורה במראה, לזה אמרו רבותינו זל, כי על הים ראו הקדוש ברוך הוא כאיש מלחמה, ובסיני כזקן יושב, ולזה אמר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך, להורות כי הקדוש ברוך הוא אחד, ואין השינוי בא, מצד מי מגיע השינוי? מצד המיון, כלומר הבן אדם, כי בהיות הים שעת מלחמה, והיו כל ישראל בעלי מלחמה, ראו במראה איש מלחמה, כי נראה לי, שימו לב, וזה תורף הפסקה, כי נראה לי שהוא האמת בעניין מראות הנביאים, שראו הכבוד בדמות האדם, שהוא דמות הנביא בעצמו. מה הולך פה? זה אומר, זוכרים שפעם הסברנו, שמתי שמשה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא, תגיד לי, איך קוראים לך? מה השם שלך? לא רק שם משפחה, רוצה את השם הפרטי. הוא אומר, אתה יודע מה? תגיד להם, איי אשר איי. טוב, זה לא נשמע לי טוב, אבל בסדר, אני אגיד להם, למה? מה זה איי אשר איי? אני הקדוש ברוך הוא, אני אהיה בפניך לפי מה שאתה תהווה אותי. גם הבן אדם הוא כזה. כלומר, כל אחד מאיתנו, נכון? מה אנחנו נהיה? מה נהיה שנהיה גדולים? שואלים אותך, תגיד, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? אני אהיה מה שאני אהווה את עצמי, מה שאני אתקדם, מה שאני אשתנה, מה שאני אשדרג את מידותיי, מה שאני אהיה מחובר לקדוש ברוך הוא, מה שאני אהיה מחובר למצוות. ברור? זאת אומרת, ההשתנות הזאת וההתראות הזאת, בין אם זה מדובר בקדוש ברוך הוא, ובין אם זה מדובר בנו, זה בעצם תלוי בנו. אנחנו רואים בקדוש ברוך הוא את השיקוף של עצמנו. או כמו שאומר רבי נחמן, איך אני מתפלל? איך הקדוש ברוך הוא מגיב לי? מה הוא אומר לי? אומר רבי נחמן, הקדוש ברוך הוא מדבר איתך דרך ליבך. האדם הישר, אומר הרב קוק, יאמין בחייו. האינטואיציות שלך, אם אתה באמת ישר, זוכה להיות ישר, זוכה להיות טהור, זוכה להיות קדוש, אתה בעצם זוכה שמבשרך תחזה אלוקה, כמו שאומר איוב, זה המקור האחרון. מבשרי יחזה אלוה. לסיכום, אנחנו אומרים ככה, מה זה הכיור הזה? אומר הקדוש ברוך הוא, כאשר אתה בא להיטהר בבית המקדש או במשכן, תעשה את זה דווקא במראות הצובעות. כי המראות הצובעות זה באמת מראות שמראות לך מה מצבך. כשאתה בא להיטהר, אז קודם כל תתבונן בכיור ותגיד לעצמם, טוב, מה מצבי? אני לא מי יודע מה, אני אמור לעשות איזושהי פעולה, אני אמור לעשות איזושהי השתנות, אני אמור להתעלות, אני אמור להתקדש, אני אמור להיטהר. ברור? אז בעצם אנחנו רואים, במראה הזאת, רואים את עצמנו. ואז שוב פעם אני קורא את מה שהוא כתב בסוף, כי נראה לי שהוא האמת בעניין מראות הנביאים, שראו הכבוד בדמות האדם, שהוא דמות הנביא בעצמו. וכמו שאמרנו, מבשרי איך זה אלוה, אנחנו יודעים שבסופו של דבר, האדם הוא עולם קטן. כל מה שעובר על העולם, בעצם גם עובר על האדם. כל מה שעובר על העולם, עובר על כנסת ישראל, שהיא תמצית ההוויה, היא הלב שבאיברים. כך כותב הרב באריכות, באורות המלחמה ובעוד הרבה מקומות. שבעצם אנחנו נייר הלקמוס, כן? של המצב העולמי. ברוך השם, אנחנו בזמנים, כמו שפתחנו, בזמנים מאוד מאוד מיוחדים, באירועים תנכיים. ציר הרשע, שמדברים עליו כבר 30-40 שנה, באמת נשבר. הנה, תראו, ברוך השם, כבר שקט, כבר כמה ימים לפי דעתי, יומיים, לפחות פה בגזרתנו. ובעזרת השם, כה ייתן לנו השם וכה יוסיף, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא איש מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, שנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, ונזכה לראות כי עין בעין יראו, בשוב השם ציון, אמן כי יהי רצון. ברוכים תהיו.